ערב טוב. תקריא טיפה את הוילון אחורה, קצת אחורה. כן, זהו, מספיק בדיוק. ערב טוב, אתה חושב? אנחנו בתאריך מיוחד היום, זין במר חשוון, שזה הזמן שבו מתחילים לשאול גשמים בארץ ישראל. חז"ל אומרים שזה הסיבה היא שזה היום שבו מגיע אחרון העולים לנקודה הרחוקה ביותר שממנה היו מגיעים לירושלים, לבית המקדש, היה חוזר לביתו. אז מבחינתנו מה זה אומר? זה אומר שהיום מתחילה השגרה. כלומר, עד זין בחשוון עוד היו אנשים שהם היו בדרך מירושלים. אז מבחינת התודעה, מבחינת עדיין יש רושם של החגים גלוי. מזין בחשוון מתחילה השגרה. שגרה בעצם אומרת שהחגים שהיו כבר נבלעו באיברים, זה קצת כמו שאוכלים אוכל, נכון? אז אחרי הסעודה, עוד שעה אחרי הסעודה, אתה מרגיש את הטעם בפה ואת הבטן עובדת. אבל אחרי 3-4 שעות, האוכל עדיין בתוך הגוף. אבל הוא כבר נהיה חלק ממך, הוא נהיה חלק מהאיברים, הוא נהיה כבר אנרגיה, והוא כבר זורם בתוך המערכת. אז עד זין בחשוון זה משהו, אנחנו עוד מרגישים את הסעודה, עוד הטעמים, עוד זה, עוד העיכול עוד עובד. מזין בחשוון, מהיום בעצם מתחילה השגרה. חורף. ושגרה זה דבר שעם ישראל אוהב דווקא. במיוחד שאנחנו עם שאין לו כל כך הרבה שגרה, אז קצת... ולכן זה יום מיוחד. זין בחשוון, וחשבתי ללמוד לימוד על גשם מתוך תפילה כאן בחבורה הקדושה הזאת, שהקדוש ברוך הוא יוריד לנו השנה שפע גשמי ברכה באופן היותר משופע, שימלא את אסמנו סבא וכל המאגרים, הכל יהיה מלא בצורה טובה ככה כמו שצריך. אז נלמד, בסדר? התחלנו. זה גמרא במסכת תענית, היא מתורגמת. אבא חילקיה בן בנו של חוני המעגל היה. כלומר, מדובר כאן בעסק משפחתי, כן? סבא שלו היה גם כן אחד שמוריד גשמים, וגם הוא, תכף נראה, מתעסק בתחום. וכשהיה העולם נצרך לגשמים, היו החכמים משגרים אצלו. וביקש חכמים, וירדו גשמים. פעם אחת נצרך העולם לגשמים. שיגרו אצלו שני תלמידי חכמים, שחדף יצחק. פנק לי אותו בקצת דחוף בדף, תודה. שיגרו אצלו שני תלמידי חכמים שיבקשו רחמים. באו לביתו ולא מצאו. הלכו אצלו לשדה ומצאו כשהוא עודר. נתנו לו שלום ולא הסביר להם פניו. לערב ליקט עצים והיה טעון העצים במעדר על כתפו וטלית על כתפו השנייה. כל הדרך לא היה נועל מנעליו, וכשהגיע למים נעל מנעליו. כשהגיע לבין קוצים וברקנים הגביע בגדיו. כשהגיע לעיר יצאה אשתו כשהיא מקושטת. וכשהגיע לביתו נכנסה אשתו תחילה, ואחר כך נכנסו, ואז נכנסו החכמים. ישב לסעוד ולא אמר לחכמים בואו וסעדו. פרס פת לתינוקות, לילדים שלו. לגדול נתן פירוסה אחת ולקטן שתיים. אמר אבא חלקיה לאשתו, יודע אני שלא באו אצלי החכמים אלא בשביל גשמים. נעמוד ונעלה לעלייה ונבקש רחמים, אפשר שיתרצה הקדוש ברוך הוא וירדו גשמים. ולא נחזיק טובה לעצמנו. עלו לעלייה, עמדו בזווית זו ואשתו בזווית זו וביקשו רחמים, קדם ועלה ענן מצד זווית של אשתו. כשירד, אמר להם ברוך המקום שלא יצריך אתכם לאבא חלקיה. אמרו לו, יודעים אנו שהגשמים בזכותך ירדו. אלא יפרש לנו מר דברים אלו שהם תמוהים לנו. מפני מה כשנתנו לך שלום והסברת לנו פנים? אמר להם, שכיר יום הייתי ואמרתי לא אתבטל. מפני מה היית טעון עצים על כתף זו והטלית על כתף אחרת? אמר, טלית שאולי הייתה. על מנת כך ישאלו עלי ועל מנת כך לא ישאלו עלי. מפני מה כל הדרך לא נעלת מנהלים וכשהגעת למים נעלת? אמר להם, כל הדרך אני רואה במים אין אני רואה. מפני מה כשהגעת לקוצים ברקנים הגבעת בגדיך? אמר, זה הגוף מעלה הרוחה. וזה, הבגד, אם היא קרה, אי אפשר יהיה לתקן אותו. מפני מה כשהגעת לעיר יצאה אשתך מקושטת? אמר להם כדי שלא אתן עיניי באישה אחרת. מפנימה נכנסה אשתך תחילה בתה אחריה, ואחר כך עד נכנסנו, אמר להם, משום שאין אתם בדוקים לי. לא יודע מי אתם, לא הכרתי אתכם. מפנימה, כשישבת לסעוד, למה לא אמרת לנו בואו סעדו? אמר להם, משום שלא הייתה פיתי מרובה, ואמרתי, אל יחזיקו לי חכמים טובה בחינם. מפנימה נתת לתינוק גדול ופרוסה אחת ולקטן שתיים, אמר, זה יושב בבית וזה יושב בבית המדרש. מפנימה קדם ועלה, ענן מצד זווית של אשתך ואחר כך מצד זווית שלך, אמר להם, משום שהאישה מצויה בבית ונותנת פת לעני וקרובה הנעתו, ואני נותן מעות לעני ואין הנעתו קרובה. אז זה הסיפור. וזה ברור, כלומר, אפשר להגיד שאבא חלקיה הוא צדיק. חוץ מזה גם יודע להתפלל על גשם, וכאילו, תוך כדי שהם באו לבקש ממנו, הם נתקלו בזה התנהגות תמוהה, אז הוא הסביר להם. אבל הדבר היותר מדויק לדעתי כאן בסיפור, זה להגיד שמה שגרם לאבא חלקיה להיות אדם מוריד גשמים, זה ההתנהגות שלו. שהיא מאוד מאוד מפורטת, היא מאוד מאוד מפורקת פה לפרטים, נכון? מאוד מאוד, יש כאן המון המון מעשים שמאוד מאוד מפורטים. ואז צריך להבין למה. כלומר, בארץ ישראל יש לנו יכולת להיות אנשים מורידי גשמים, אנשי הגשם. צורת התנהגות מסוימת שלנו מעודדת ירידת גשמים. אז צריך להבין מה מיוחד כאן בהתנהגות של אבא חלקיה. באופן בסיסי, הצורך בגשם שייך לעולם של אחרי החטא. סליחה, בעולם לפני החטא, בגן עדן, יש נהרות, יש מים בלי גבול. יש שפע. הספורנו אומר על הפסוק שקראנו בפרשת נוח, עוד כל יומי הארץ, חורף, הקיץ, וזה, נכון? קציר וזה, ויום ולילה לא ישבותו. אז אומר הספורנו שלפני החטא הייתה רק עונה אחת, היה רק אביב, והיה מים בלי הגבלה דרך נהרות ממעבי האדמה. אחרי החטא התחילו העונות והתחיל הצורך בגשמים. למה? כי כשאדם יש לו מים בלי הגבלה, אז אנחנו ראינו מה קרה לעולם לפני המבול. אז אנשים ייחסו את השפע לעצמם, התנהגו בחזירות ובגסות ולקחו כל דבר. אז מעבירים את העולם ממצב של נהרות זורמים למצב שפחות את ארץ ישראל, ברוך הבא אברהם, למצב של לעולם של גשם. בעולם של הגשם הוא עולם שבו אנחנו כבר תלויים. הראש צריך לעשות את התנועה הזאת עם הצוואר, להרים עיניים למעלה ולחפש. זה נועד לרכך את הלב של האדם. הגשם יוצר תלות, הגשם יוצר תפילה, ועד היום אפילו עם כל מפעל התפלת המים שהיצחק פה מטפל לנו במדינה, אפילו עם כל התפלת המים אנחנו עדיין במתח, יהיה, זה, הכנרת תעלה, לא תעלה, כמה היא תעלה. כי הגשם קודם כל הוא הרבה יותר רחב מאשר הגובה הכנרת, זה כל המערכת האקולוגית, כל הנחלים שזורמים, כל מי שזוכר את האחברת שהייתה פה לפני שנתיים, כי זה קשור למים עומדים, וכל ארץ ישראל בנויה על גשמים, היא בנויה על ההתרעננות הזאת, על הניקיון של האוויר. ולכן אנחנו נמצאים עכשיו באיזשהו זמן, תלויים ועומדים, מצפים שירד הגשם בצורה גדולה, משמעותית, וירווה את העולם. אז איך מורידים גשם? יש פה סיפור משפחתי, כן? חוני המעגל, הוא היה כזה דמות משמעותית, שכנראה גם הנכד הולך בדרכו. יש פה סוד בסיפור הזה, והסוד הוא שהמערכות יחסים בין הארץ לבין השמיים זה קצת כמו מראה כזאת. מה שאתה עושה כאן, או כמו חוט, מה שאתה עושה כאן, פועל שם. בסדר? אבל זה צריך להיות מאותו מין, מאותו סוג. כלומר, כשאנחנו מתנהגים בצורה מסוימת בארץ, אנחנו מושכים את אותה התנהגות כלפינו מהשמיים. בסדר? הגמרא אומרת במסכת שבת, בפסוקים מפורשים, שאם נגיד יש בארץ גזל, זה גורר מהשמיים בצורת. למה? כי גזל זה שאדם לוקח מה שלא מגיע לו, כלומר הוא גונב שפע, אז זה גורם בשמיים לעצור. רגע, רגע, אם אתה לוקח את השפע שאני נותן לך ואתה גונב אחד מהשני, אז אני עוצר את השפע, אז לא יהיה שפע. אז בשמיים זה נעצר. גזל, הגמרא אומרת, על מה מגיעה בצורת? על גזל. כאילו זה סוג של התאמה. אז גם כאן, יש כאן איזה, יש פה איזה טריק, יש פה איזה נקודה, שבגללה אבא חלקיה מוריד גשמים. והנקודה, אם אני מנסה למקד אותה במשפט אחד, גשם זה הורדת שפע מלמעלה למטה. זה גשם, השפעה של חיים. ומה שגורם להשפעה של חיים לרדת מלמעלה למטה, זה אם כאן למטה בארץ, לא מבזבזים אותם. החיים שניתנים בארץ, כאן נשמרים. אין בזבוז. צורת התנהגות כזאת מעודדת הבאת עוד שפע. זה מאוד מאוד פשוט. זה כמו ש... כמו ש... אתה נותן, אתה יודע מה, אבא קונה לילדים שלו איזה מתנה. איזה משחק. הוא רואה שאיך שהוא מקבל את המשחק, הם פותחים אותו, וזורקים חלקים, וזה... אז מה הוא אומר להם? אם אתם לא יודעים להתייחס לזה, אז אני יותר לא מביא, או אני אקח את זה וזהו. אבל אם האבא רואה, כן, עכשיו סתם יצא לי לקנות לבת הקטנה שלנו, הכי קטנה, אז זאת השם, יהיו נכדים אחריה, אבל היא עכשיו הכי קטנה, אז קניתי לה אופניים. כאלה אופניים הילוכים, היא רצתה אופניים הילוכים, לא סתם אופניים, כיתה A, אופניים הילוכים. אז ספיין אתה קונה אופניים לילד, ושוכפות במרפסת, והוא במחשב. כל יום היא נוסעת באופניים, היא חוזרת. אז זה נורא כיף, שאתה רואה שהאופניים עובדות, וככה נוסעים, וזה, זה יופי, התלהבות כזאת, היא מתלהבת עם האופניים, קובעת עם חברות, נוסעים, חוזרים, עם כסדה, יש לה כסדה יותר גדולה מהראש שלה, וכל זה. אז אתה קונה משהו, אתה משפיע משהו, ומשתמשים בו, זה שמחה. אם אתה משפיע משהו, סתם עומד, או מזלזלים בו, אז זה אומר לך, טוב, אז לא, אז פעם באה לא. אז התנהגות מורידת גשמים, זאת התנהגות שיודעת להתייחס לשפע של החיים בצורה מדויקת. עכשיו, כולנו פחות או יותר עושים את זה. אנחנו לא, בדרך כלל אנשים לא מבזבזים ככה. אנשים לא מוטיבים, נכון? אבל הסיפור הזה הוא הסיפור על, איך קוראים לזה? הבת שלי לימדה אותי מושג מהתנועת נוער. אשקץ, אתם מכירים את זה אשקץ? איש קצה, ככה אומרת לי. איש קצה זה כאילו, אנשי קצה. הסיפור הזה הוא על איש קצה. על מישהו שזה הסיפור של החיים שלו. כלומר, אני מניח שרובנו, אם נראה, נעבור באיזה גינה ונראה צינור כזה, כמה צול, משפריץ מים, ככה, מבזבז, אנחנו נרים טלפון 106, נגיד, חבר'ה, יש כאן פיצוץ, בואו תסגרו את זה, נכון? אבל אם נראה איזה משהו ככה מטפטף בקטנה, בסדר, מטפטף. המטפטף בקטנה הזה בסוף החודש יכול להיות חשבון של מה? של אלפי שקלים, כי הוא מטפטף 24 שעות. אבל... אז יש כאלה שגם הטפטוף משמעותי אצלהם. כל פרט חיים, כל השפעה מלמעלה היא חשובה ויקרה להם. והם לא מבזבזים אותה. וצורת התנהגות כזאת מעוררת, אתם יודעים, צריך, כמו שיש את העננים וצריך לדגדג אותם, כדי שהעננים יורידו גשם, אתה צריך טיפה לדגדג אותם. אפשר לדגדג עננים, כן. איך? כספית, יודיד הכסף, כן, כאילו עושים להם כזה אפצ'י ואז הם... אז כאילו, זה מבחינה מטאורולוגית. אבל אפשר גם, מבחינה רוחנית, לדגדג את העננים. כלומר, התנהגות כזאת מאוד מאוד מדויקת, שבה כל פרט חיים הוא משמעותי, מעוררת חשק מהשמיים להשפיע עוד. ואבא חלקיה הוא המומחה לעניין הזה. בואו נראה, זה, עכשיו הסיפור הזה הוא כמו יעלום שאתה מסובב אותו לאט לאט. כלומר, כל פעם עוד זווית ועוד זווית זו ועוד זווית, זה לא דרמות, אבל אנחנו רואים לאט לאט נחשפים, אבא חלקיה, זה סוד החיים שלו, ההתנהלות הזאת. עכשיו, בגדול, זה מקביל לשמירת הברית, מה שקוראים. כן, הפגם הכי גס והווה בדבר הזה, בבזבוז החיים, זה פגם הברית, כן? אבל פגם הברית זה הדבר הכי הכי עבה. כל דבר שהוא בעצם מבזבז חיים, מבזבז כוחות חיים, הוא סוג של פגם הברית, בין אם זה בזבוז זמן, בין אם זה בזבוז מילים, בין אם זה בזבוז כוחות, כל דבר שאתה... אם אתה צריך לדפוק מסמר עם פטיש, ובמקום פטיש אתה לוקח איזה, לא יודע מה, איזה פלייר, כי פטיש, אין לך כוח ללכת להביא, ואז אתה דופק, במקום לדפוק את המסמר, דפקת את הקיר, עשת החור בקיר, אחרי זה דפקת את האצבע שלך גם, ובסוף המסמר נכנס, אבל על הדרך הרסת מלא דברים באמצע, בזבזת כוח סתם, זלזלת כאילו בחיים. כל דבר שלו, את הכלי היהודי שלו, ואז הוא קורה בדיוק. שבוע שעבר נסעתי מפתח תקווה לכפר סבא. חתונה. אז היה כנראה פקקים בכביש מספר 4, אז הוויז לקח אותנו מכביש כאילו כזה עוקף, כביש 531. עכשיו אני אוהב לנסוע בלי וויז. אני אוהב לנווט. להכיר, כי אם אתה נוסע עם וויז, אתה נוסע איתו 100 פעמים, אתה לא מכיר את הדרך. אתה נוסע פעם אחת בלי וויז, אתה לומד את הדרך. אז כן. אז, אבל רק הייתי מאיפה הוא לוקח בגלל פקקים. אמרתי, אוקיי, משם אני אסע משם. אבל טעיתי, זה חלק מהמחירים. כי זה הייתה פעם ראשונה שעשיתי בכביש הזה, זה כביש חדש, פעם ראשונה שאני נוסע ממזרח למערב, ופספסתי איזה פנייה, ואז אתה מפספס את הפנייה, אתה מפספס עוד פנייה. בקיצור, מצאתי את עצמי חוזר עד צומת מורשה. כאילו, עושה את כל... מזל שהצד השני לא היה פקקים, אז הגעתי בזמן... זה היה חתונה שערכתי את החופה. אז זה היה... אז הרגשתי נורא, אתה מרגיש את הבזבוז, אתה צריך להגיע לכפר סבא, ואתה מוצא את עצמך נוסע לאשדוד. כאילו זה... טוב, אז מה? בכל אופן זה ערך, כי אתה עכשיו לומד לפעם הבאה. אז אבא חלקיה, הפעולות שלו, זה אפס נזילות באישיות. אין נזילות. לא מבעיה שאין דברים שהם מושפרצים לכל עבר, אבל גם נזילות הן. בואו נעבור. דבר ראשון, מה שמופיע בסיפור, זה שאבא חלקיה שומר על הזמן. חסידים של לבעל שם, הייתה לו ברכה, הייתה לו איזה מין תפילה או ברכה, שתהיה ברכה בזמן. וכתוב על חסידי אדמור הזקן שהם היו תמיד סופרים. והיו אומרים שאם, יש כזה משפט, שאם דקה זו דקה, ושעה זו שעה, אז יום זה יום. כלומר, הזמן הוא מנוצל. הפער בין הנטו לבין הברוטו הוא כמה שיותר מצומצם. הזמן הוא יקר, הזמן הוא משמעותי, הזמן הוא חשוב, וצריך לנצל אותו. אז אבא חלקיה, הם באים ואומרים לו שלום, ולא הסביר להם פניו. למה? אומר להם, אני שכיר יום. ומשלמים לי על זמן, והזמן אצלי הוא יקר. לא מבזבז אותו ולא... בדיוק עכשיו מישהו שלח לי איזו כתבה שביפן, חברת מייקרוסופט, עשתה ניסוי והחליטה להעביר את העובדים לארבעה ימים בשבוע. לצמצם להם את הזמן, והתוצאות היו טובות. כלומר, הם הספיקו אותו דבר או יותר אפילו. כלומר, אתה יכול לשחק עם הזמן ולקבל תוצאות יותר טובות. זה לא חייב למרוח כל דבר, אתם יודעים, גם בתפילה. יש כאלה אומרים, תפילה משמעותית זה דווקא תפילה ארוכה. לא חייב. יכול להיות שתפילה תהיה קצרה וזורמת ובקצב טוב, והיא גם משמעותית. העיקר שהזמן יהיה מנוצל. אז אבא חלקיה מנצל היטב את הזמן, ובואו נשים את הדברים על השולחן, זו אחת הבעיות המרכזיות של הדור שלנו, בזבוז הזמן. העובדה שאדם נותן לזמן לנזול לו מבין האצבעות. ימים, שלמים, נוזלים לנו מבין האצבעות על דברים, על סתם, על בזבוז, על דברים חסרי משמעות. אבא חלקיה... שומר על הרכוש שלו. שומר על הרכוש. יש לו, נכון, הוא שם את המעדר על הכתף, את הטלית על הכתף השנייה, זה טלית שאולה, הוא כאילו, הוא נזהר מגזל גם, אבל גם לפני כן הוא, נכון, הוא לא נועל את לא נועל את המנהלים, כדי שלא ישחקו, ורק במים. כאילו, הוא מביא לידי, לקצה, את שמירת הרכוש. אתם יודעים שרכוש יש לו גם סוג של חיים. גם יש לו איזו אנרגיה שנשמע הוא בא לעולם. וכל עוד אפשר להשתמש בו, הוא רוצה שישתמשו בו. וכשלוקחים משהו שאפשר להשתמש בו וזורקים אותו, אז בעצם קצת מזלזלים במה? בכוחות חיים. במובן הזה, כל הסיפור של המחזור הוא דבר אדיר. אתה לוקח משהו, אתה אומר, רגע, הדבר הזה עוד לא גמר. אני עוד יכול לעשות ממנו משהו. מחזר אותו, נחזיר אותו למצב וזה, בין אם זה זכוכית, בין אם זה פלסטיק, בין אם זה מים, רגע, זה לא... זה רק לפח. אז העובדה שהוא מייקר מאוד את הרכוש, הוא מתקן. אתם זוכרים שפעם היה כזה מקצוע שנקרא סנדלר? מישהו זוכר את זה? מה? יש, בפתח תקווה יש אחד גם פה בירושלים. יש. יש, אבל זה קטע כזה. אתה הולך לסנדלר, אתה אומר, מה אני הולך סנדלר? אני הרי עכשיו באמזון מזמין חדש. מה אני צריך סנדלר? אני הולך סנדלר. תקן לי את הנעל וזה, ככה, תופר לך עניינים, סיפורים. יש סנדלר. פעם זה היה מקצוע, זאת אומרת, אנשים, הנעליים היו עוברות מאח לאח לאח, מתקנים, עוד תיקון, עוד זה, עוד תפירה. היה פה, היו תופרים פה. אתם לא יודעים מה זה נראה לי. היו קונים סוודר לילד, ועושים ככה, זה היה נקרע. אז התחלת תופרים נקרע עוד פעם, אז היו עושים כזה, טלאי כזה, כן, כאילו זה כמו מודרני. וטלאי ועוד טלאי ועוד טלאי, לא מטרים. אז לפעמים אתה אומר, זה כאילו עניות אולי. אבל עזבו רגע עניות, זה איזשהו ניצול מלא, ניצול מלא של רכוש. ניצול מלא, כן, היה פעם רמטכ"ל, קראו לו רפול. הוא היה מבקש שיאספו תרמילים וחוליות. כל הדבר הזה, שתרמילים וחוליות, בצבא זה הסריטה שלו. יש כאן תרמילים, יש פה חוליות, אפשר עוד לעשות מהם משהו. בסדר? אז זה מה שהוא עושה. עכשיו, זה נראה לנו מוגזם אולי. מה אתה זה, שם פה, שם שם. בסדר, זה מוגזם, הוא אדם מוגזם. בשביל זה באים אליו במצבים מוגזמים. באים אליו במצבים שלא יורד גשם, אז אתה הולך לאנשים מוגזמים. אתה הולך לאנשי קצה שם. בסדר? תודה, אייל. בהקשר הזה אתה הולך לאנשים מוגזמים גם, אתה הולך לאנשים שהם, זה העניין שלהם, וזה מה שמוריד את הגשם. שמירה מדויקת על רכוש. האפשרות לתקן משהו, לא לזרוק ולקנות חדש. וכאן אני רוצה להגיד משהו אולי לכלים חד פעמיים. שזה האב טיפוס של להשתמש ולזרוק. אין לי כוח לעשות, אין לי כך שטוף כלי, אין לי כוח. כלי חד פעמי, יאללה. גם זורקים את זה סתם בחוץ, וזה מלכלך, ולא... אני שואל מתי התעוררו מהדבר הזה, הרבה עוד שאתה הולכים רגע לטבוע בתוך כלים חד פעמים. לפחות שעשו אותם מנייר, אפשר יהיה למחזר אותם. הוא שומר על הראייה. אבא חלקיה. כלומר, מה זאת אומרת שומר על הראייה? מכאן. אפשר, יש לכם גם מכאן, בסדר. מה זאת אומרת שומר על הראייה? אתם לא יודעים, תשמעו משם, תראו משהו, אני לא יודע מה. שם יעזור. מה זאת אומרת שומר על הראייה? הוא יודע לברור את המאמצים שלו. אם אתה מתאמץ במקום שסתם אין צורך, בזבזת אנרגיה. סתם, בזבזת. אז אבא חלקיה, כשהוא הולך בדרך, הוא הולך יחף. כשהוא מגיע למים, הוא אומר, אוקיי, כאן אני צריך להיזהר, פה אני לא רואה. אז אני אשים נעליים. אז כמו שאמרנו מקודם, זה טיפה מקביל לדעת להשתמש בכלים יהודיים. הוא לא הורג ג'וק עם טנק. אתם מכירים את הדבר הזה? יש לך איזה משהו קטן, תביא איזה משהו גדול, ואז זה לא פרופורציונלי. כן, איפה צריך ללכת, שמים נעליים. איפה שלא צריך ללכת, אפשר גם בלי נעליים. איפה שצריך את הכלי הזה, אני אשתמש בכלי הזה. הוא יודע לבחור, גם פה זה גם כן פגם במידת היסוד שאתה משתמש זה נקרא over, כן? אתה משתמש יותר מדי בדברים שהם לא צריך שם. אבל כאן אפשר גם בלי. כאן אפשר גם בלי נעליים. איפה צריך נעליים אני אשים, רק שם. ככה נעליים נשמרות יותר, נכון? מה? או, יפה, תכף נגיע לאשתו, כן. חוץ מזה, הוא גם, כמו שאמרנו, הוא עושה את החשבון מה אפשר לתקן, מה אי אפשר לתקן. מה זמני ומה נצחי. הוא עושה את החשבון. הוא אומר ככה, הבגד, אם יקרה, אני לא יכול לתקן אותו. הגוף, אפשר לתקן אותו. אז אני מוכן קצת לסבול כאב, קצת, כי זה שורט את הגוף, אבל לא, לגרום למשהו להיערס בצורה נצחית. אני זוכר שלפני שנה או שנתיים, נסעתי עם אשתי, נסענו ממש ביום אחרי סוכות, נסענו לנהריה. נסענו לנהריה, נסענו לרבי דוד. כלומר, רק אני נכנסתי כי הוא מקבל רק גברים. ואחרי רבי דוד הלכנו לחוף הים שם, זה היה יום סבבה, יום כזה נעים. נסענו ברכבת, בכבוד ארון, כנס, זה שם הכיסא הכי חשוב של האנשים הכי חשוב. בעודנו בחוף הים, אנחנו רואים מגיע מכיוון צפון, ככה איזה גוש עננים ככה, משהו נראה מפחיד, אבל זה לא נראה הגיוני, כי היה מזג אוויר. עוד אני אומר לאשתי, נראה לך שהולך לרדת גשם, התחיל מבול. כמו שיורד בנהריה, ירדו שם, אחרי זה ראיתי בשעה אחת 70 מילימטר גשם. כל הגעתון שצף, הכל. עכשיו אנחנו עומדים שם, רצנו לאיזה שמשייה כזאת של איזה מסעדה שהייתה שם, הכל אף ברוח. רטובי, וזה עכשיו יש לנו רכבת, אנחנו נספיק לרכבת. אם מנסים לעצור מונית, אף אחד לא עוצר, אין מונית, אין כלום. אמרתי לאשתי, יאללה, בוא נלך ברגל. ברגל, מה זה? ברגל, אין ברירה. אנחנו הולכים ברגל, כל דרך אני אספר לה סיפורי שואה, גם בשואה הלכו ככה ברגל. את רוצה, גם... לא היה להם, אנחנו רטובים. בוא נעצור מונית, אין אף מונית לא עוצר את זה. טוב, קודם לגמרי רטובים. אז... היה שם בדרך איזה חמיד בזר כזאת, עצרנו, אמרנו, נקנה, לא היה לנו מעילים, אבל נקנה איזה משהו. כבר עצרנו, המוכר ראה, שני דגים שמנים רטובים הגיעו אליו, אמרנו, איך אתם נראים, איזה בוא, יש כאן סמיכה, בקיצור מכרנו איזה סמיכה כזאת, משהו, איזה מעיל, פליז, לי ולאה, ואיזה סמיכה כזאת שווה. ודווקא מחיר ממש נחמד. וזהו, עם זה ככה המשכנו עוד לרכבת, כדי לסגור איתי את החשבון, לא יודע אם זה אשתי או הקדוש ברוך הוא, דפקתי שם איזה גלבה ככה בכניסה ל... לתחנת דרכי השם זה שלולית, ואני ככה... אבל הגענו הביתה, וזה אחלה סמיכה. כאילו, סמיכה כזאת היא מפנקת, ואמרתי, אשתי, תראי, אם היינו לוקחים מונית, היינו משלמים את אותו כסף על המונית, ובסדר, לא היינו נרטבים, והיינו, אבל לא היה לנו סמיכה. עכשיו טיפה נרטבנו, ולא תכננו, כי המונית לא עצרה, כי היה זה, אבל קצת נרטבנו, בסוף הרווחנו משהו שמלווה אותנו... יש לנו אותו בחורף, הילדים שמחים בו וכו' וכו'. השיטה של אשתי כמובן היא אחרת, גם אומרת, גם צריך לנסוע במונית וגם צריך לקנות צמיחה, זה לא קשור חדשה. אבל אצלי זה או-או. זה... אז יש כאן עניין של זה, וכמה שדיברנו על זה, אז באמת יש כאן, כמו שהוזכר, שמירת הזוגיות. הוא שומר, וגם היא, שומרים היטב על האנרגיה הזוגית. אשתו יוצאת לקראתו כדי שהוא לא ייתן עיניו באישה אחרת. המחמאות, המילים הקרובות, המילים הטובות, ההתבוננות, אתה צריך לשמור את זה. אם אדם שם את העיניים שלו במקומות אחרים, זה בא על חשבון, הקשר שלו ושל אשתו. אם אדם יש מילים שהוא מרשה לעצמו להגיד לנשים אחרות שהן אינם אשתו, אז זה אומר שהמילים האלה כבר לא יכולות לשרת אותו ולשמש אותם כמילים קרובות ומקרבות. אז בעצם... גם על האנרגיה הזוגית הם מאוד מאוד שומרים. לא נותנים לה להתבזבז. היא מתקשטת, אבל לכבודו, ורק לכבודו ויוצאת לקראתו, שלא ייתן עיניו באישה אחרת. אבא חילקיה הצדיק, ובכל אופן. וזה דבר חשוב מאוד. לדעת להבדיל. אמור לאדם להיות סט גם מילים וגם רגשות וגם תחושות שהוא שומר לה... למעגל האיניטים שלו. אי אפשר להגיד יש מילים שאתה לא יכול להגיד. אם יש קשר עמוק בין איש לאשתו, אז יש מילים שנאמרות רק שם. אז יש שם, בתוך הזה יש שם שמירה על כוח החיים הזה, כוח האהבה בין איש לאשתו. אבא חלקיה לא נותן שיצרפו אותו לקבוצות וואטסאפ שהוא לא מעוניין בהם. ודאי לא היה לו וואטסאפ, כן? אבל מה שאני בא לומר, זה שהדבר הבא שהוא עושה, הוא מאוד מאוד מדויק בהשתייכות החברתית שלו. הם שאלו אותו, תגיד, למה לא הכנסת אותנו? הוא אומר, תשמעו, אני לא יודע מי אתם. ואין לי זמן בזבז על אנשים שבאים לבלבל לי את המוח. אני אומר, כן, אם אתם אנשים רציניים, אז אני אשמח, אבל אם אתם אנשים... אני לא מכניס לחיים שלי ולאישיות שלי אנשים שאני לא יודע מי הם, ושהם לא... עוד שנייה. שהם לא תורמים, שיש לי איתם, כאילו עכשיו, הזמן שלנו, והתשומת לב שלנו, והכיף שלנו, זה נהיה היום הפקר. כל אחד עושה איזה קבוצת וואטסאפ, ומצרף אותך. כאילו עכשיו אתה ביקשת ממני להצטרף? אולי לא מעוניין. רגע, מה אתה כאילו, מודיע לי כבר שאני בתוך הדבר הזה, קבוצת וואטסאפ ליום הולדת 78 לדודה דבורה. מה זה קשור אליי עכשיו? הדבר הזה, לא, כולנו. עכשיו לא נעים לך לצאת, אל תצא, מה אתה יוצא? אז אבא חילקיה הוא מאוד מאוד מדויק. הוא אומר, אני לא הזמנתי אתכם, כי אני לא יודע מי אתם. ועוד פעם, איש קצה. אז אולי לכולנו יש טיפה יותר סבלנות וכל זה, אבל אבא חילקיה לא מתאים לו לבזבז את הזמן בדיבורי סרק עם אנשים שהוא לא יודע מי הם. וזה דבר חשוב. לפעמים אומרים לי, אתה מגיע לאיזה מקום, איזה כאילו, תשמע, לא יודע, לא נראה לי שהדבר הזה יהיה בו תועלת. מה, סתם אני אבוא שם לבזבז את הזמן, מה? חבל על הזמן. כאילו, אם זה יעיל וזה... אז עוד פעם, זו גישה מאוד פרקטית, והחיים לא תמיד כאלה, אבל אצלו הם ככה. מה רצית לשאול? הוא לא ידע. מאיפה הוא ידע? אתה יודע מה אומרים, לאיזה דבר אי אפשר להתחפש? יש בדיחה. לאיזה דבר אתה לא יכול להתחפש? אתה לא יכול להתחפש לאדמו"ר. ברגע שתחפשת, אתה כבר אדמו"ר. מה, בעד להתחפש לתלמיד חכם? אתה שם זקן, שם כיפה גדולה, ומבקש תרומה. הכל יכול להיות. עד שהם לא פותחים את הפה, הוא לא יודע מי הם. אתה יודע מה, זה עוד דוגמה. זה איך הם נראים בחוץ, הרבה אנשים נראים בחוץ. עד שהם לא יפתחו את הפה, הוא לא יודע מי הם. אז הוא לא יכניס אותם אליהם הביתה. הלאה. אבא חילקיה לא מוכן לבזבז אנרגיה על פוזות מיותרות. שלא. כלומר, הוא אומר ככה, הרי מה יקרה? אני עכשיו, אני יודע שהם באים לבקש ממני גשם, ואני אבוא ואני אתפלל, ואז אגידו, או, כבוד הרב, כבוד הזה, שזה יופי, מיותר לגמרי. אומר לי שאתה בואי מהר להתפלל לפני שהם יגיעו, וככה ירד גשם, וככה אני אחסוך לעצמי את כל הבזבוז אנרגיה הזה, בזבוז זמן של תודה רבה, וכבוד הרב, ודבר, לא רוצה. הוא רוצה להישאר מדויק ומצומצם בשמירת הדימוי העצמי המדויק שלו. הוא לא מעוניין להתנפח. גם התנפחות גונבת לך, גונבת לך כוחות. גונבת לך אנרגיה. אז הוא לא רוצה. הוא אומר, אני יודע שהם באים ושאני יוריד גשמים, ואז מה יקרה? אני אצליח. אם אני אצליח, אז הם... אז יהיה עכשיו... שמיניות דברים, או שעכשיו יפרסמו את זה, ואז לא רוצה את זה, מה אני צריך את זה? אני רוצה להיות, יש ביטוי, יבק קבל וקיים. תהיה בצד ו... יהיה לך אריכות ימים. למה בשביל שמי? הוא מתפלל על הגשמים, כי הוא מבין שצריך גשמים לעם ישראל, אבל הוא לא רוצה... הוא לא רוצה את הכבוד. עכשיו, למה הוא לא רוצה את הכבוד? כי הכבוד זה גם כן דבר שמאמיס, וכאילו, אתה יודע כמה גניוני כבוד, הייתי פעם במפגש בבית נשיא המדינה. איזה פורום רבנים, מפגשנו עם הנשיא. יצאתי משם עם הרעלת כבוד. כלומר, כל הכבודו, יש גם תקסים, ובא איזה אחרי הטקס, אתם צריכים לעמוד, צריכים לשבת, הכל כזה נורא נורא, מלא מלא תקסים. אתה אומר עצמך, כמה זמן בזבזים פה על כל ה... באים לדבר, אז כמובן צריך להתנהג בדרך ארץ וכולי, אבל זה כבר הטקסיות המוגזמת, אתה אומר, היא קצת, היא לוקחת לך איזשהו אנרגיה, אתה משקיע המון זמן, ויש המון, הכל כזה, מדברים מסביב, עם המון המון טקסיות, קצת נראה מיותר באיזשהו מקום, פחות מדויק. שאלו אותו, תגיד, למה נתת נכון לתינוק הזה ככה ולתינוק הזה ככה? והוא אומר, מי שלומד בחוץ, מגיע לו יותר. אבא חילקיה יודע לזהות מי שנמצא בתוך מאמץ. מי שנמצא בתוך מאמץ יקבל יותר. מי שנמצא בתוך תהליך שהוא כבר אחרי המאמץ יקבל פחות. כלומר, גם שם הוא יודע לדייק למי הוא נותן, למי הוא משפיע. מי שכרגע נמצא בתוך תהליך של התאמצות התינוק יקבל יותר. וגם כלפי אשתו. כשמגיע אני, הדרך מה... מאשתו לעני קצרה יותר, העני מקבל יותר דרך אשתו מאשר דרכו, ולכן הענן הגיע דרכה. כלומר, מבין שניהם, אשתו היא העוד יותר מדויקת בשמירת כוחות החיים ובמניעת בזבוז, והעני, במקום שתיתן לו כסף, עד שהוא הולך לקנות אוכל ועד שהוא זה, הוא יראה בינתיים, מיד היא נותנת לו דבר מאכל. אז יש כאן בכלל, זה אומנות, לתת למישהו משהו שהוא צריך במקום, בזמן ובצורה מדויקת. זה אומנות, זה לא דבר פשוט. לפעמים אתה נותן לאדם לאכול מרק עם מקלות סינים, כן? אתה צריך איזה משהו, ולפעמים אדם צריך איזה מילה טובה, ומי שיודע להגיד את המילה בזמן וגם את המילה הנכונה, עשה הרבה. ומי שמתחיל להלעוד ולדבר, זה פספסת. אז היכולת אותי לקצר את זמן ההמתנה, כן? ולתת משהו מדויק, זה הייתה אומנות של אשתו, ולכן הענן קדם ועלה דרכה. אז יש כאן בעצם כמו איזה יעלום, הזוג הזה, אבא חלקיה ואשתו, כמו יעלום, שאנחנו סובבים ורואים שיש כאן שני אנשים שכל תנועת חיים יקרה להם. הם לא מבזבזים, לא מזלזלים ולא מבזבזים גם. שום תנועת חיים שהקדוש ברוך הוא נתן, לא רכוש, לא כוח ראייה, לא דיבור, לא לג חברתי מיותר, בטח לא מאפשרים לקשר הזוגי שלהם לנזול לעוד מקומות. הם, מה שאפשר לתקן הם מתקנים. כשאפשר לעזור הם עוזרים בצורה המדויקת והמהירה ביותר. הכל מאוד מאוד מדויק. חיים מנוצלים במלואה. חיים כאלה מעוררים חשק לתת עוד חיים. להשפיע עוד מן הסוג הזה כי זה מנוצל במלואו. ולכן הם מצליחים להוריד גשמים. אבא חלקיה. ואשתו. דווקא הדיוק הזה, דווקא הנקודה מאוד מאוד מכבדת את החיים, מכבדת את השפע, היא זאת שמורידה שפע. וזה הסיפור שלנו, אנחנו חיים בדור שמבזבז הרבה מאוד. אנחנו מבזבזים. והסיפור היחיד שמזכיר לנו שאסור לבזבז, זה באמת המים. בארץ ישראל, אל תבזבזו מים, נכון, וככה, והטפטפות וכל הזה, ותסגרו שלא לבזבז. זה בעצם מה שמזכיר לנו שהשפע האלוקי הוא דבר יקר. החיים הם דבר יקר, וצריך עכשיו לעשות שלטים כמו על המים, אולי על הזמן. אל תבזבזו זמן. הזמן הוא מוצר יקר, הוא מצרח יקר, צריך לנצל אותו. לנצל זה לא רק ללמוד תורה, לנצל זה כל דבר משמעותי שאתה עושה. עם חברים, בבית, אבל לנצל אותו, ולא סתם בישיבה, זה בעיה, זה משהו שמבזבז את הזמן והוא נוזל לך. זה הפשע הכי גדול. זה מבזבז את החיים. אם החיים מנוצלים, החיים שמורים, לחיים כאלו, יש חשק להוריד שפע גשמי ברכה. גם אני אנסה לנצל את הזמן היום טיפה יותר טוב, ואני פשוט צריך להגיע להיות עוד מאוד מוקדם בירושלים מחר, ב-5:30 בבוקר, זה כבר ממש מעורר את החשק להישאר ראשון פה, אבל אני אנסה בכל אופן לחזור הביתה, אז אני אסיים את השיעור כעת, אנסה להספיק איזה אוטובוס אחד לפני, שנזכה לשנה מרובת גשמים ומבורכת, אמן ואמן.